דרך סין פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן על תוכנה ועוד.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 345 של דרך סין פלטפורמה, וזה הפרק מספר 25 של הקרבורטור. קרבורטור זה סדרה שאנחנו מקליטים עם נתי שלום. היי נתי.
היי, שלום.
ובאולפן נמצאים רן, אורי ונתי. אז קרבורטור זה בעצם סדרה שאנחנו מקליטים עם נתי פעם במספר חודשים.
פעם בכמה שיוצא.
פעם בכמה שיוצא, כן. כשנתי מועיל בטובו להיפגש איתנו.
כשכולם בתקשורת בארץ, כשאתם מוכנים לדבר.
כשהכוכבים מסתדרים.
כשהכוכבים מסתדרים, בדיוק.
אנחנו בדרך כלל מדברים על דברים ככה יותר תשתיתיים, כיאה לקרבורטור בכל כלי רכב. אז היום אנחנו הולכים לדבר על הנושא שמיד נתי יציג. אז בבקשה נתי.
אגב, יש מעט מאוד רכבים עם קרבורטורים כבר. אז
שבעת הזרקה וחצה בזה, אבל
צריך להתקן את השם, שם לא סקילבילי.
בכל מקרה, מה שככה חלקנו כל מיני נושאים, ואני חושב שאיכשהו נגענו בנושא שלא מרבים לדבר עליו, אבל זה בעצם התחום של מעבר לטכנולוגיות חדשות, זה נקרא שם מכובס כזה שנקרא Digital Transformation, אבל זה בעצם המשפט אומר איך אנחנו עוברים לעידן שבו הכל הוא מכוון, הכל הוא ניתן היום במודלים של מה שנקרא self-service, הכל בעצם נמצא בענן, משהו שחברות סטארט-אפ מן הסתם נבנות מראש אליו, אבל יש עולם שלם שלא נבנה ככה, ועובר היום תהליך לא פשוט של טרנספורמציה. והטריגר היה שאני חושב שכולם ראו את הבעיה הרבה מאוד זמן, שכולם מבטיחים שאם תעבור אליי ואני את הטכנולוגיה הבאה, אם תעבור ללמדה, תעבור לקוברנטיס, עולמך יהיה מצוין, תעבור לענן, עולמך יהיה מצוין, אבל לא באמת הפנימו את הבעיה הזאת שנקראת מעבר, ואיך עושים את זה נכון. אני חושב שאפילו יותר מזה, אני נתתי דוגמה של רכבת לעומת תהום, ואני אסביר למה אני מתכוון. כל פעם שהיה מעבר, הצורה הרגילה לחשוב על זה היה, אוקיי, יש תחנה, אני נמצא בנקודה X, אני רוצה לעבור לתחנה Y, אז עכשיו יושבים עם צוות של מהנדסים, מתכננים את הגשר, לוקח הרבה מאוד זמן, בסוף בונים את הקונסטרוקציה, מרימים את הגשר, עוברים אליו, מה קורה אחרי שעוברים אליו, מבינים שיש את התהום הבא לעבור אליו, כי עד שהם כבר עברו, צצה משהו החדש. בעולמות שלנו, אז היה לנו כבר את הדבר הזה עם פס, ומי שמכיר את זה, ומן הסתם, הענן בראשיתו נראה אחרת לגמרי מהענן שאנחנו מכירים היום. וחלק מהבעיה הייתה ההבנה שזה מסע מתמשך, ואני קורא לזה רכבת, זה לא לחצות תהום, זה תבנה רכבת, תבנה למסילה, תניח שאתה כל הזמן צריך לעבור בין התחנות האלה, ולכן מראש תתכנן את הארכיטקטורה שלך, את האסטרטגיה שלך, ככה שאתה כל הזמן נמצא בתנועה, וכל הזמן אתה נמצא במעבר, ומן הסתם הדבר הראשון שאתה רוצה זה לא לשנות את הכל כל הזמן.
אז אתה בעצם, אם אני מבין נכון, אתה מציג פה שתי בעיות. בעיה אחת היא שאם אתה נולדת לענן, אז הכל טוב, אתה נהנה מהענן, אנחנו מאוד נהנים לדבר.
הייתי אומר שאפילו אלה שהתחילו בענן, היום הם גם עוברים disruption.
כן, כן, רגע, אבל בואו רק נפריד
את זה. בדיוק העניין.
אז נפריד את שתי הבעיות. זאת אומרת, אני אומר, בתור לך, אם נולדת לענן, אז אתה נהנה מכל מה שיש לענן על תת, ונהדר. אבל אם לא, לצורך העניין, בנק או תעשייה אחרת, קצת יותר, שקיימת כבר כמה עשרות שנים, כל ההבטחות של הענן לא תקפות לגביך, כי הקושי הוא במעבר. זה אחד. שתיים, אתה אומר, גם מי שהצליח לעשות את המעבר, או אפילו כמו שאמרנו מקודם, מראש נולד לענן, גם הוא פתאום מגלה שהזיזו לו את הגבינה, שהענן של לפני 10 שנים זה לא הענן של היום, והדיסרפשן למעשה קורה כל הזמן. אז אתה אומר, אנחנו עברנו תהום אחד, והמשכנו לנסוע, וגיינו שאופ, לפנינו יש עוד תהום, נרדמנו בשמירה, ולא בנינו את הגשר בזמן.
אני חושב שגם צריך להבין שזה לא רכבת שנוסעת בכיוון אחד, זה רשת של מסילות, ויש מלא כיוונים להשיג סלף סרוויס גם לא בענן או לא במקומות אחרים, כאילו כן. כמות האפשרויות היום היא פשוט.
אני גם חושב שכשאנחנו אומרים ענן, אנחנו, זאת אומרת, הרבה אנשים אולי מדמיינים לצורך עניין את אמזון וגוגל, אבל אני מדמיין הרבה דברים אחרים, זאת אומרת, יש כל כך הרבה קומבינציות, בין אם זה קולוקיישן, אבל מנוהל בצורה אחרת לגמרי, ממה שהוא היה מנוהל פעם, בין אם זה כל מיני קומבינציות אחרות, זאת אומרת, ענן זה איזשהו טרם שאנחנו משתמשים בו בצורה די גמישה, זה לא רק אמזון ווב סרוויסס, זאת אומרת, זה הרבה, כן, זה מכלול
למשל,
של...
למשל, כמו שהזכרנו, ודיברנו על זה קצת לפני הקלטה, היינו רגילים למכונה פיזית שמרימה סרוויס, ואחר כך באה הבשורה של וירטואל משינס, ואולי טיפה אחר כך גם קונטיינרס, של איזשהו... כן, אבל אני אומר שהאבולוציה הייתה למקום של, אוקיי, אנחנו עושים מולטי-טננסי, ועדיין יש לנו קונספט של מכונה, אבל היא וירטואלית או קונטיינרס, ופתאום אנחנו רואים עכשיו שאנחנו מדברים על סרברלס, וכל הדברים האלה הם כל פעם דיסרפשן אחר.
נכון, ובאמת אם מסתכלים על הקו הזה, מה שאנחנו רואים זה שיש ציר אחד שהוא די עקבי, שזה הצורך באג'יליות. זאת אומרת, למעשה הטכנולוגיות מתקדמות, למשל, תיארת VM'ים לעומת קונטיינרים, לעומת סרבלס, הם התקדמו לזה שאתה תוכל לעבוד ביחידות יותר גרנולריות, וכתוצאה מזה תוכל בסופו של דבר לפתח יותר מהר ולהוציא פיצ'רים יותר מהר וכיוצא בזה, והאבולוציה הזאת היא פשוט קורית מאוד מאוד, בקצב מאוד מאוד מהיר. והמוטיבציה, אני חושב, של המעבר היא בדיוק מהכיוון הזה, גם כשאתה מסתכל על כל הדוחות, אז כולם באים ואומרים, אתה רוצה להיות אג'ילי, אתה רוצה להיות תחרותי, אתה רוצה לשרוד, אתה חייב לאמץ את הגישות האלה, כי אחרת לא תשרוד. אם לוקח להוציא מוצר שנה לשוק, או לקבל requirements מלקוח ולתת לו תשובה אחרי, אני לא יודע כמה זמן, כשהמתחרה שלך עושה את זה בקצב הרבה יותר גבוה, אתה לא תהיה רלוונטי. ויש שתי הסימות שלמות שגם נבחקו, כתוצאה מזה, אנחנו רואים מה קורה עם אובר במוניות, והיום כל תעשיית התיירות עברה טרנספורמציה מאוד מאוד גדולה, ויש שתי הסימות שלמות שחברות נבחקו בגלל שהם לא הצליחו לעשות את האדפטציה ואת ואת היכולת באמת להתאים את עצמם לעולמות האלה. אני מבלה היום הרבה בתעשייה שנקרא טלקו, אותו אורנג' ו-AT&T וטלסטרות ואחריהם, וזה לא יאמן כמה הכתובת היא על הקיר, ומאוד קשה לארגונים לעשות את המעבר הזה, אבל מצד שני גם ראינו איך עושים את זה נכון. אז מה שבאתי להגיד זה לא רק את הבעיות, אלא גם איך לדעתי כן אפשר להתמודד עם זה, ומה אני לפחות מהניסיון של כמה שנים האחרונות ראיתי שעובד, מה לא עובד, איזה כלים יש, איך הכלים האלה, איך אפשר לעשות סדר בכל הבלגן הזה, כי זאת לפחות לי כ-CTO, זו שאלה הכי קשה. זאת אומרת, יש כל כך הרבה טכנולוגיות, איך אני יכול להמליץ לעצמנו, לדעת מה לבחור, איך אני יכול להמליץ ללקוחות, מה הגישה הנכונה, איך אני עושה להם בכלל, איך אני מסביר להם בכלל מה אנחנו עושים בתוך העולם הזה, ואיך אנחנו טובים יותר מאחרים. זה מטריצה שאם אתה תיקח גישות קלאסיות של פיצ'רים וחוצה בזה, אתה רק תצא יותר מבולבל. אז כל הטכניקות האלה של השוואה הן כבר לא רלוונטיות כמעט בהרבה מאוד מובנים. באמת, צורת הקבלת ההחלטות הרבה פעמים מאוד, דיברנו על זה בעבר, מאוד טרנד אוריינטד, אבל גם זה לא מספיק, כי זה לא נותן סדר. זה נותן לך אפשרות להגיד, אוקיי, זה כנראה דבר מאוד מצליח, כי יש לו אדופשן, אבל זה לא אומר איך זה מתאים לי, ואיפה זה מתאים לי, ומתי נכון לי להשתמש, ומתי לא נכון לי להשתמש. ויש מעט מאוד, אני חושב, אנשים שיודעים לעשות את הסדר הזה, כי רוב הדוחות, בטח של אנליסטים, יודעים להסתכל אחורה ולהגיד מה עבד ומה לא עבד, אבל ברטרוספקט. הם פחות יודעים להגיד מה נכון לעשות, כי מה שאתה תראה בהמלצות של מה שנכון לעשות, הרבה פעמים יהיו מאוד פלאפים, מאוד ג'נריים, אתה יודע, כל מיני דברים שאתה אומר, אוקיי, נו, לא הייתי צריך לקרוא עכשיו 70 עמודים בשביל לדעת שזה מה שאתה ממליץ.
תן לי מצגת של שלושה שקפים ושני בורקסים ו...
בדיוק, הבנתי. בדיוק. ולכן אני חושב שהשאלה הזאת עניינה אותי מאוד, ומן הסתם זה גם חלק מהביזנס שלנו, אז עוד יותר עניין אותי.
אז בעצם המצב שאתה מתאר הוא לצורך העניין ניקח בנק שהיה קשה לו לעשות את המעבר, אז או שהוא לא עושה אותו בכלל, או שהוא עושה אותו לאט לאט, אבל... זה לא חשוב כמה מהר שהוא יצליח, עדיין המטרה מתרחקת בקצב הרבה יותר גבוה ממה שהוא מצליח להתקדם. אז מה, נגזר דינו, הוא תמיד ישר מאחור.
זה כמו infrastructures ב-UI, זה...
זה מאוד נכון, אז התוצאה היא כזאת, שסתם אני אתן לכם דוגמאות שאתם מכירים מהעולם שבו אפילו קלאוד התחיל, לפני שאפילו אני מדבר על הלגאסי של J2E ו.NET, שהם אפילו שלב אחד אחורה, אז התחלנו מפס, והתחלנו מהאייס, ואנחנו יודעים שהיום החלוקה הזאת היא כמעט ולא רלוונטית, והיו אותם פסים שנניח עברתי להם בהתחלה, ואתה מכיר את זה טוב, אני חושב שזה הבאי בשכה בהרבה מאוד זמן, ואחרי זה הפך להיות אופן שיפט, וגם הם עברו בעצמם טרנספורמציה לקוברנטיס, אז כל ארגון שבא והסתכל על הטרנספורמציה, כאילו אני עובר מנקודה אחת לנקודה שנייה, וזה המעבר, מגיע לתאום הבאה. זה הבעיה שתארתי בפתיחה. אני חושב שמאוד קשה לאנשים לחשוב על זה כרכבת, כרכבת עם הרבה, זה מאוד קשה לחשוב על זה אוקיי, אני עכשיו מתכנן את המעבר, לא כמעבר מנקודה אחת לנקודה שתיים, שזה קל לי לדמיין וקל לי לראות מה הצעדים לעשות את זה, אלא אני מתכנן עכשיו קורי עכביש. עכשיו, כך ארכיטקט, אם תגיד להם תכננו קורי עכביש שיגיעו לכל מיני מקומות, כולל אלה שאתם לא יודעים בכלל לאן הם צריכים להוביל, אין להם מושג מה לעשות עם המשפט הזה, ולכן יש סיבה למה כולם טועים. הסיבה היא כי זו בעיה מאוד מורכבת, ומאוד לא, מאוד לא קל לאפיין את הבעיה, ומאוד קל, לא קל, קל בחומר לפתור אותה. אבל האתגר הוא לבנות את הרכבת, או לבנות את קורי העכביש, ואי אפשר לא לעשות את זה, וצריך כן לפצח את המשוואה הזאת, של מה זה הרכבת הזאת. איך אני מייצר תשתית ארגונית, שבסופו של דבר המדד שלי להצלחה, זה כמה מהר אני יכול לעשות adoption לטכנולוגיות חדשות עם minimum disruption.
אז התשתית הארגונית הזו שאתה מדבר, זה תשתית טכנולוגית, תשתית תרבותית?
אז יש פה כמה מרכיבים, מן הסתם זה נוגע בהכל, אני אתעלם לצורך העניין מהמרכיב התרבותי, כי אני חושב שאנחנו כולנו יודעים שהרבה פעמים המרכיב התרבותי הוא הקשה יותר, אבל טכנולוגיה עוזרת מאוד לפתור בעיות תרבותיות.
שנייה, נתי, את ההבנה התרבותית שאתה מסמן פה, היא, חבר'ה, זה בכלל לא משנה לאן אתם עוברים ולאיזה טכנולוגיה, תדעו...
שבעוד 5 שנים?
לא, אבל שהדבר הקשה ביותר, או המשמעותי ביותר, הוא המעבר.
בדיוק.
ולכן, אם תדעו לעשות את המעברים האלה קלים...
בדיוק.
תוכלו לרוץ אחרי הטכנולוגיה בצורה מהירה.
בדיוק.
זה לא הספרינט האחרון שאנחנו עושים, אנחנו עושים מרתון, וצריך לשמור כוח לאחר כך, וצריך לתכנן את התחנה הזאת, ואת התחנה הבאה, ואת התחנה הזאת שאחרי.
עכשיו נגעתם, ממש הרמתם להחלטה, כי נגעתם בשני נקודות מאוד חשובות. אחד זה להבין שהאתגר הוא לבנות תשתית שבנויה למעברים, ונגעת בנקודה שבעצם אם אנחנו מסתכלים על הפרקטיס הזה שעד היום הטפנו לאיך לקחת פרויקטים מסובכים ולפתור אותם, אז אמרנו אנחנו כאנשים, כבני אדם, לא יודעים לפתור בעיות מסובכים, וגם אנחנו לא יודעים לבנות פרויקטים מסובכים, בטח לא בגנטים, בטח לא בווטרפול, לכן המציאו את הדבר הזה שנקרא אג'ייל, ואת היכולת לעשות בעצם אינקרמנטים קטנים וספרינטים וכל מיני דברים כאלה, כדי לפתור את הבעיות באינקרמנטים קטנים. זה דוגמה מצוינת לאיך לקחו בעיה מאוד מורכבת, והם באו ואמרו, אוקיי, כדי לפתור אותה אנחנו חייבים לעבוד בצורה מאוד מסוימת, אבל היתרון בה היא כי מראש מניחה שהבעיה מאוד מורכבת, ולכן אי אפשר לפתור אותה, ולכן אני מתמודד איתה בצורה הזאת, ככה שכל בעיה שלא תהיה, או כל פיצ'ר חדש שאני אצטרך לעשות, ואני לא יודע לצפות בדיוק כמה זמן הוא ייקח לי, אם אני אבנה אותו באינקרמנטים קטנים, כנראה שאני אצליח יותר. מאשר אם אני אנסה לפתור אותו end-to-end מראש, ואני אעשה את הצוות הכי טוב בעולם שיפתור אותו. אז בגדול, אם אני ככה מתמצת את מה שניסיתי להגיד, ואת האנלוגיה הזאת, זה אנחנו לא החלנו את העקרונות האלה של אג'יליות וחשיבה אג'ילית, לאיך אנחנו עושים פרויקטי טרנספורמציה. זאת אומרת, איפשהו בפרויקטי טרנספורמציה, אנחנו כן ניסינו לעשות את הביג בנג, כן ניסינו להגיד, אוקיי, איך אנחנו עושים קפיצה, וקפיצות דור, ומביאים אנשים חדשים, וקונים חברה מפה, וקונים חברה משם, ובסוף מצאנו את עצמנו עם עוד יותר סיילוס ועוד יותר סיילוס שלא מתחברים אחד עם השני, ואיכשהו מלמעלה אנחנו מנסים לפתור אותם, ולא הסתכלנו על זה בצורה שאומרת, אוקיי, הבעיה הזאת היא קיימת, היא תחזור על עצמה, היא לא תיעלם, היא עוד יותר תחריף עם הזמן, ובואו ננסה לפתור את זה מהיסוד, ולנסות לראות איך אנחנו ניגשים לזה ככה, שזה לא רק מעבר מקוברנטיס, או מאיפה שנמצא היום לקלאוד, או לקוברנטיס, או ללמדה סרוויסס, מחר זה אדג' ו-IoT, וסנסורים פה וסנסורים שם שאני צריך להתמודד, אני צריך להיערך לזה, והאתגר הוא איך אני אוכל להביא את הטכנולוגיות החדשות, אבל בלי מינימום דיסטרפשן ובצורה הרבה יותר אג'ילית, זאת אומרת, במצב שאני אוכל לעשות אינקרמנטים קטנים, זה נשמע מאוד סיסמאות, אני תכף ירד לקרקע וינסה לתת.
אז זהו, אז אני ראית חברה כזו גדולה ותיקה שעושה את זה בהצלחה?
או.
אני יכול להגיד שנגיד אנחנו עשינו עכשיו מעבר למערכת דיפלוימנט שמבוססת קוברנטיס, דווקא כן לקחנו גישה כזאת של בוא נתחיל לבנות משהו שהוא מספק איזושהי תשתית, ואחר כך נתחיל עם סרוויס אחד שאנחנו נותנים לו פתרון, ונראה שאותו אנחנו מצליחים להעביר. ואחר כך נתחיל להבות ולהוסיף עוד ועוד לקוחות, ואחר כך בשלב מסוים אמרנו, אוקיי, יש לנו משהו מספיק טוב, בואו, מי שרוצה שיבוא, והפכנו את זה ל-on demand, מי שרוצה לעבור לתשתית, עם הצוותים שרוצים לעבור עם הסרוויסים שלהם, בואו תעברו, וכל פעם שמישהו עבר, נתקלנו בעוד בעיות, ופתרנו אותם, והמשכנו ככה הלאה והלאה, עד שאורי היה צריך להגיד, אוקיי, זהו, נגמר, עכשיו כולם עוברים.
כן.
למה? כי אתה מגיע לאיזשהו מסה קריטית, שאתה אומר, טוב, מפה אני לא רוצה להחזיק שתי מערכות דיפלוימנט.
נכון, אבל אז אתה גם נמצא
אתה יודע שבמקום הזה שאתה עושה את המעבר הזה, כן, יש כאב. יש כאב, אתה סופג אותו.
אתה יודע גם יותר מה לצפות, כי כבר עשית את ההתגלחות ואת ההכנה, ויש כבר יותר
ידע. אבל זה בהחלט היה כאילו מאוד איטרטיבי, ספרינטים, כמו שעובדים באג'ייל.
אז לארגונים, אני חושב, יותר מסורתיים, הקושי הוא, פה נכנס גם לתרבות הארגונית, הקושי הוא שהרבה פעמים זה נעשה בסיילוס, ואז יותר קשה להם לעשות, אין להם את האורי הזה שמסתכל end-to-end, ואומר עכשיו בוא נשבור את החומות ונחבר אותם ביחד, וזה חלק מהקושי, אבל אני לא אכנס אליו כרגע. שאלת את השאלה מי הצליח, ולפני השיחה פה אנחנו נגענו בדוגמאות של קלאוד, ואמרת בצדק, קלאוד הוא מאוד אג'ילי. ולמעשה, אם אנחנו מסתכלים על איך שאמזון התפתחה, אני חושב שזו דוגמה מצוינת לאיך באינקרמנטים קטנים, הם בעצם אימצו גישה מאוד פרגמטית, נקרא לזה ככה, שבא ואמרו, אוקיי, אנחנו מאוד 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 מאמינים בקלאוד, ומאוד מאוד מאמינים בזה שזה צריך להיות סקייל אאוט וכאלה דברים, אבל אנחנו גם מכירים בזה שארגון, יש לו קושי לעשות את הכל מייקרו סרוויסס וסקייל אאוט, ולכן בנו VPC, והם בנו RDS, ו-RDS בעצמו עבר איטרציות עד שהוא הגיע למקום שבו נמצא היום, ויצאו עם כל מיני סט של טכנולוגיות שמכירים בבעיה, ובאמת בנו פלטפורמה מאוד מאוד עשירה, שהיא לא very opinionated, מבחינת ארכיטקטורה ומבחינת מה שהם מצפים לך, כדי באמת לעשות את המעבר הזה. אז א', זה גישה ודוגמה מצוינת, אבל מן הסתם היא פחות רלוונטית לאותם ארגונים שזה, אבל היא דוגמה לפרגמטיות ואיך אפשר כן לעשות דברים כאלה. עכשיו בוא ניקח דוגמאות, חלקם מהארץ, חלקם מחול, שהם...
רגע, אבל בעצם מה שאת אומר, אתה אומר שאמזון עצמה כחברה עשה את השינוי, או ש-AWS מאפשרים לחברות אחרות לעשות את זה?
מן הסתם, ואני אתייחס דווקא יותר לאמזון עצמה, כמי שעשה את השינוי, כי הם התחילו למקום שהוא מאוד opinionated בקצה מסוים, והיום אפשר לראות את רוחב היריעה של use cases שהם מכסים, וכמה הם באמת היו מאוד פרגמטיים, בזה שהם התאימו את עצמם לצרכים של הארגון, במקום שהארגון יתאים את עצמו אליהם, ונותנים להם קשת מאוד גדולה, שמאפשר לך לעשות את המעבר בצורה הרבה יותר אינקרמנטלית, כי בסופו של דבר הם הבינו, ופה המשפט מפתח שלי, שמבחינתם, ה-time to value הוא הפקטור המרכזי. זאת אומרת שאם המעבר, ואני אתן דוגמה עכשיו, כדי שתבינו את זה יותר טוב, דוגמה מפרטנר פה בארץ, פרויקט שעשינו איתם, אז הרבה פעמים אנחנו הולכים לפרויקט כזה שהמטרה שלו הייתה, בוא ניקח עכשיו את כל תשתית הרשת שאני מוכר לבורגראנץ' או לזה, חברות עם סניפים ויש להם רשת בין הסניפים, ועד היום זה הייתי צריך להתקשר למישהו כדי שיעשה לי סטאפ לנטוורק, כדי שיעשה סטאפ לפיירוול, כדי שיתקין לי פרנטל קונטרול או כל מיני שירותי רשת מהסוג הזה, ועכשיו אני רוצה לדעת את זה פתאום בחוויה של סרף סרוויס. בוא תיכנס לפורטל, אל תדבר עם אף אחד, תראה את כל הסניפים שלך, תלחץ כפתור, יהיה לך את השירות הזה, תלחץ כפתור כזה, יהיה לך את השירות הזה. זאת המטרה. עכשיו, איך ניגשו לפרויקט כזה בדרך כלל? בא ואמרו, זה צריך להיות self-service, אז הכל צריך להיות וירטואלי, הכל צריך להיות cloud-oriented. זאת אומרת, בוא נתחיל עכשיו להעביר את כל התשתית שלך לקלאוד, דמיינו עכשיו את כל הלקוחות, כל הסניפים, כל הזה, וואחד עבודה. בוא נעביר את כל ה-network services גם למודלים וירטואליים. אנחנו מדברים על משהו שיכול לקחת בקלות 18 חודש, רק בשביל, בלי שהלקוח רואה אפילו שירות באוויר, ויכול להשתמש בו, רק בשביל לעשות את כל הטרנספורמציה הזאת. באנו ואמרנו, אוקיי, א', אין לכם תקציב לעשות כזה דבר, וב', יותר נכון, הם אמרו לנו את זה, ב', הם רצו משהו שהוא אמרו, תוך 3 חודשים אנחנו רוצים לראות משהו באוויר. לא פרודקשן, אבל משהו באוויר. אוקיי, המשוואה הזאת לא יכולה לעבוד בצורה הזאת, חייבים לשבור את המשוואה ולראות זה. ואז אמרנו, אוקיי, מה אתם רוצים? ואז הבנו באמת שזה מה שהם רוצים, הם רוצים שירות באוויר, והם רוצים לתת את החוויה self-service. ואז אמרנו, האם אותו לקוח שעכשיו ניגש לזה, באמת יודע אם זה מאחורי הקלעים, איזה תשתית רצה? האם זה VMware, האם זה OpenStack, או האם זה קלאוד אחר? רוב הסיכויים שאין לו מושג וזה לא כל כך מעניין אותו. האם הוא יודע גם איזה שירות, איזה device אני שם לו בקצה? רוב הסיכויים שאין לו מושג, הוא סך הכל רוצה להפעיל את השירות ולקבל את השירות הזה וזהו. ואז אמרנו, אוקיי, בוא לא נעשה את השינויים האלה בהתחלה, בוא ניתן את החוויה של הסרפ-סרוויס על התשתית הקיימת שלכם, ניתן לו את זה end-to-end, ואחרי זה נבנה את זה בצורה כזאת, שתרצו להחליף תשתית, תוכלו. בלי לשנות, הלקוח לא יראה כלום, כי מבחינתו השירות לא משתנה. זה שאתם תחליפו תשתית, כבר תהיה שקופה לו.
דרך אגב, לא הבנתי למה מלך התחילה הם הניחו שהם צריכים להחליף תשתית לצורך
הפרויקט הזה? אז כמעט כל הפרויקטים האלה, ככה נבנים. כי אסוציאציה היא אסוציאציה של ארגונים, שבאים ואומרים, בוא נראה גוגל עושים את זה. ואז אומרים, אוקיי, ככה עושים את זה, ועכשיו בוא ניקח את התורה,
אוקיי, אז אתה אומר,
נחיל אותם כמו שהיא, וזה הדבר הנכון לעשות.
זאת אומרת, הם אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות סרף-סרף, אף פעם לא עשינו סרף-סרף.
זה לא רק כן, אני אומר, זה עשייה שלמה, פיתחה רעיון,
כן, כדוגמה,
ככה צריך לעשות את זה.
אני מנסה להבין את הלך רוח, אז נניח, הם אמרו, אנחנו רוצים סרף-סרף, עוד אף פעם לא עשינו סרף-סרף, אז בוא נראה איך אחרים עושים, לדוגמה, גוגל, איך הם עושים סרף-סרף, הם עושים את זה בקלאוד. זאת אומרת, כאילו, עסקת המסקנות פה קצת מפוקפקת בעיניי.
כן. זה, תראה,
רוב התעשיות... אני אמין לך שזה עובד ככה, אני רק...
רוב התעשיות באות והרי, גם כשהייתי ניגשת לפרויקט, וגם כשאחרים באים ואומרים, אוקיי, יש מישהו שפיצח את זה, זה לא הגיוני לחשוב ככה. והוא בנה את זה נכון. מי אני שאני עכשיו ימציא משהו אחר?
אז בוא נעשה הכל כמוהו.
בדיוק. עכשיו, האסכולה הזאת היא באופן תיאורטי מאוד נכונה, רק היא לא מכירה בזה שהארגון הזה הוא לא גוגל. והיא לא מכירה בזה שהוא גם לא יהיה גוגל, והוא גם לא יהיה פייסבוק, לא עכשיו ולא עוד 100 שנה פחות או יותר, או 10 שנים, לא נרצה ללכת רחוק מדי. ולכן יש פה, נדרשת פה איזושהי התאמה מסוימת, שהרבה פעמים לא קורית מסיבות כאלה ואחרות.
אוקיי, okay? Okay. אבל אתה בעצם מתאר מצב שבו, זאת אומרת, בהתחלה תיארנו את הבעיה של חברה לצורך העניין, אורנג' או בנק כן. או חברה אחרת.
אתה בכוונה דוגמה רוצה... מישראל, יש דוגמאות כמובן גם...
כן, כן, הוא רוצה את כל הטוב הזה שבנה, נקרא לזה ככה בהכללה כזה מאוד כן. הוליסטית. ותיארנו בעיה שבעצם הם רודפים אחרי מטרה שכל הזמן מתרחקת להם, והם אף פעם באמת, אף פעם לא הצליחו להשיג אותה. ואז שאלתי האם יש חברה שכן הצליחה לפצח את זה, ואולי כן להשיג את המטרה, בינתיים אמרת שלא, זאת אומרת, אתה אומר, לא, הם כן הצליחו להציג.
כן הצליחו. פרטנר הצליחו בזה ששינינו את הסדר של הטרנספורמציה, נקרא לזה. זאת אומרת, במקום לקחת, כי אם אתה מסתכל על כל מה שצריך לעשות כדי לעבור, אז אתה אומר, אני צריך infrastructure cloudy, ואני צריך שירותים וירטואליים, ואני צריך עוד X דברים. אבל ה-time to value היה הפקטור המרכזי. זאת אומרת, אמרנו, אם אנחנו נחליף את 1 ו-2, שזה מה שכולם עשו דבר ראשון, ה-time to value שלנו יהיה 18 חודש. אם אנחנו נחליף את 3 ו-4 בשלב ראשון, ואחרי זה את 1 ו-2, ה-time to value שלנו יהיה 3 עד 0.5 שנה, כי אנחנו כבר מביאים, עושים onboarding ללקוח בזמן הרבה יותר קצר. זאת אומרת, והרבה פעמים לא נהוג לחשוב ככה, ופה נכנס התפיסה האג'ילית. זאת אומרת, אני בא ואני מסתכל מה אני רוצה להשיג, איפה הערך שלי בתוך הדבר הזה. RDS זה גם דוגמה מצוינת, נכון? למה זו דוגמה מצוינת? לפחות לי זה היה שיעור מאלף כשהתחלתי את הג'רני שלי באמזון, ופתאום ראיתי אותם באים עם RDS, והדבר הראשון שראיתי שם שאין לו אוטו-סקיילינג. אמרתי, what the fuck, כאילו, מה זה הדבר הזה? מה, הם השתגעו? אבל...
RDS רק נזכיר שזה שירות של דאטאבייסים...
דאטאבייסים סרוויס, כן.
MySQL, זאת אומרת, דאטאבייסים שמכירים.
MySQL.
לא NoSQL ולא הדברים החדשים, ואמרתי...
שההבדל היחיד בין להריץ שרת כזה בעצמך להשתמש ב-RDS זה שהניהול הוא עליהם, זאת אומרת, הם עושים פאצ'ינג...
אז הם התחילו עם משהו כזה, ובאו ואמרו, רגע, אבל הערך בלתת לך את זה מנוהל, הוא מספיק גבוה, גם אם זה לא אלסטי, וגם אם זה לא דברים אחרים, וזה הפך להיות השירות באותם שנים במיוחד, הכי פופולרי באמזון by far. וזה היה כזה, זה יוריקה מומנט כזה, שאמרתי, אוקיי, הבנתי. אני לא, אני צריך לחשוב על ה-value, ולא על האוטופיה, ולא על, על החזון האוטופיה, אבל איזה value אני פותר כרגע, ולה...
כן, סליחה. אני, לא, להפך. אני... הוא רוצה לעשות ג'נרליזציה שנייה למה שאתה אומר. אתה אומר, התשתית שאני רץ עליה, היא פיצ'ר. היא לא מטרה. תפרוס אותה כמו כל שאר הפיצ'רים שאתה צריך למערכת, ועכשיו תראה מה מביא את ה-value הראשון, או לצורך העניין, זה בדיוק כמו בשיטה האג'ילית, המינימום וייבל פרודקט.
בדיוק.
יכול להיות שהתשתית היא לא חלק. מה המינימום וייבל פרודקט הזה?
בדיוק זה מה שאני אומר, ואם אנחנו נפרוס את כל האפשרויות של הגישות, שכל אחד מהם נותן את המינימום וייבל פרודקט שלו, אז בעצם יש לנו גישה של ליפט אנד שיפט, שמה שהיא אומרת זה, אל תשנה כלום, אם תעביר את, את אותה אפליקציה מהדאטה סנטר שלך לדאטה סנטר משותף, ויהיה לך ניהול משותף של כל האפליקציות, אז אמנם לא תגיע למקסימום אג'יליות, כי האפליקציה היא עדיין מונוליטית, היא לא נבנתה לדאב-אופס אולי, כל מיני דברים כאלה, אבל קיבלת ערך של ניהול אחיד, ויכולת כן לקבל את כל הניהול של כל התשתיות שלך מאותה סביבה. השלב הבא, או שיטה נוספת, זה באמת שיטות כבר יותר אג'יליות, אבל הן דורשות יותר שינויים באפליקציה, או בצורת הניהול של האפליקציה, זה אנחנו קוראים לזה automation first, זה קח את מה שיש לך, ותוסיף לו לר של אוטומציה, כדי שתוכל לפרוס אותו כמה פעמים, ב-QA, בפרודקשן, שתוכל לעשות רולאוט של פיצ'רים יותר מהר, הכנה לדאב-אופס ואפילו כבר דאב-אופס, ובקצה אנחנו מדברים כבר על מייקרו-סרוויסס, ומעבר ממונוליטיק למייקרו-סרוויסס, והיום למדה-סרוויסס, זאת אומרת סרבלס, ובהמשך יש לנו היום גם IoT ו-Edge ועוד דברים מהסוג הזה שהם, כולם הולכים לציר האג'יליטי, כל שלב שאמרתי נותן ערך, ערך קטן יותר לצורך העניין באג'יליות, אבל ה-time to value שלו יכול להיות יותר מהר. ואני קופץ כבר לסוג של מסקנה מסוימת שאני בא ואני אומר, בשיטת ה-MVP, כל הדברים האלה הם פיצ'רים, כמו שתיארת, הם כלים שיש לי בארסנל, וזה בסדר להשתמש בהם, כי לא לכל אפליקציה, דווקא החזון האוטופי הוא הדבר הנכון, של להרכיב את הכל עכשיו בסרבלסים, או לעשות מעבר ממונוליטיק למייקרו סרוויסס, יהיו אפליקציות שהם יכולים לרוץ כמונוליטיק, נכון, זה לא אידיאלי, אבל זה מספיק טוב, כי הvalue שהם נותנים לארגון הוא כנראה מספיק טוב, שאם אני אעשה עכשיו את האפורט הזה של להעביר אותו עכשיו לארכיטקטורת מייקרו סרוויסס, האפורט versus value לא משתלם, ויכול להיות שמתישהו זה יהיה retired, והבא בתור בכלל יהיה שירות שאני אקנה ב-SaaS, בכלל לא קשור לאפליקציה הזאת, ולכן אין טעם בכלל לעבור ולהעביר את זה לחזון האוטופי. והיכולת, קודם כל, לסדר את הדברים בצורה הזאת, אני חושב שזה היה לי לפחות מאוד עזר להסביר איזה כלים יש בארסנל, כי רק להגיד את זה, יש את זה ויש את זה ויש את זה, יש את ה-lift and shift ויש את ה-automation על הקיים, לא לשנות הקוד, אחרי זה מייקרו-סרוויסס ואחרי זה למדה-סרוויסס, הנה הקשת, פה האג'יליות שאתה מקבל מכל אחד מהם, ופה ה-time to value של כל אחד מהם, אם אתה שם מטריצה כזאת, כבר סידרת לעצמך את התוכנית במידה לא קטנה, כי אז אתה יכול כבר להרכיב את הפתרונות, ואת האפליקציות על המטריצה הזאת. והאתגר שלך הופך להיות יותר פשוט, בגלל שאנחנו לא מדברים פה על השוות פיצ'רים, אנחנו מדברים על, אוקיי, מה אפליקציה X, איפה יושבת בציר הזה של האג'יליות, האם מספיק לי לעשות ל-lift and shift, או אם אני רוצה להעביר אותה לארכיטקטורה של מייקרו סרוויסס. אוקיי, אז
אתה, אתה גם אומר, זה לא שהארגון צריך לבחור באחת מארבעת אלף, אתה אומר, פר דומיין, פר מוצר, פר אפליקציה,
בדיוק, בדיוק.
זה הדבר הנכון יותר.
בדיוק, וזה אגב... היום, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על זה, זה נשמע נורא טריוויאלי, איכשהו זה לא חדר, או לא, לא סודר בצורה כזאת. גם המדד של ה-time to value הרבה פעמים הולך לאיבוד, כי מה קורה? וכולנו כאנשים טכנולוגיים מכירים את זה טוב, מישהו הגדיר את ה-value, מתישהו, איפשהו בתחילת הדרך, די מהר, זה הופך להיות דיון טכנולוגי, ואז ההשוואה בין טכנולוגיות. ואנחנו שוכרים בכלל למה התחלנו בכלל את הג'רני הזה לטכנולוגיה, ואז אנחנו מגיעים באמת לפרויקטים שה-effort versus value שלהם הוא לא פרופורציונלי. ולכן המשוואה של ה-time to value, אותו MVP, להכיל אותו על פרויקטי טרנספורמציה, היא בסופו של דבר מה שאני מציע פה.
אתה מציע מתודולוגיה.
מתודולוגיה, עכשיו יש גם כלים, כי מתודולוגיה וכלים היא קשה יותר ליישום וקשה יותר לפולו-אפ. ומה שאני אומר זה, כשאנחנו פורסים את כל הארסנל הזה, אז אנחנו יכולים למקם כלים בכל אחד מהשיטות. אז כמובן שבסרלס וקוברנטיס ומייקרוסרוויסס קל לנו כבר למקם כלים. קצת יותר קשה לנו למקם את הכלים באוטומיישן. בליפט אנד שיפט גם יש חלק מהכלים שכבר קיימים, גם הקלאודים עצמם מציעים שירותים בתחום הזה.
אולי שתי מילים על מה זה ליפט אנד שיפט, אנחנו פה...
כן, ליפט אנד שיפט בא ואומר, יש לי אפליקציה קיימת בדייטה סנטר הקיים שלי, אני עכשיו, זה ליפט אנד שיפט, זאת אומרת, אני רוצה להעביר אותה בלי לגעת בכלום, לא באיך אני מנהל אותה, לא באיפה הדייטה נמצא, אני פשוט רוצה לקחת אותה כמו שהיא, ולהעביר אותה עכשיו לסביבת ענן. מה הערך בזה? שאם אני נניח מחליט שאני רוצה לעשות ריטייר לדאטה סנטרים שלי, ולאט לאט להעלים אותם, ולא להחזיק אופרציה של ניהול דאטה סנטר, ולעבור לענן כדאטה סנטר שלי, ושלצורך לענן אמזון או מייקרוסופט או מי שזה לא יהיו המנהלים שלי.
ויש לי מספיק כסף בשביל זה.
ויש לי מספיק כסף בשביל זה, זה הדרך הכי מהירה לעשות את הניתוק מגע הזה מהדאטה סנטר הקיים, כי אני לא צריך עכשיו לעשות פרויקטים של שינוי. אני יכול להעביר אותם מזיז, ולכן זה הכי מהיר, ואז...
זאת אומרת, זה לא להשתמש מכל הפיצ'רים החדשים והמבריקים שספקי הענן נותנים, להשתמש ממש בבר מינימום, בקומפיוט, בבלוק סטורג', בשום דבר מפואר.
זה גם לא מביא אותי בהכרח לאג'יליות במובן
של דבר. בסוף, גם שם המכונה היא מכונה היא מכונה.
בדיוק.
אבל זה כן מאפשר לך אחר כך לעשות את הצעד הבא. זאת אומרת, ברגע שאתה כבר שם, זה כבר יותר קל להמשיך.
בדיוק. אז, וזה הנקודה הכי חשובה. כי אחר כך הסדר הוא עוזר מאוד גם לתת לך את האפשרות לעשות הבחירה כשאתה תגיע לנקודה הזאת הנכונה. כי לצורך העניין, חזרה לדוגמה של פרטנר, אחרי שכבר יש להם לקוחות עובדים במערכת, הם יודעים הרבה יותר טוב איזה אינפרסטרקצ'ר שהם רוצים וכמה שווה להם להשקיע בדבר הזה ואיך נכון לבנות אותו. לעומת לפני זה שמה שאתה עושה זה אתה אומר, אוקיי, בוא נחשוב על כל הסנריים האפשריים, כי אני לא יודע מה באמת הלקוח ירצה. אז אני חושב על כל הסנאריים האפשריים, זה יכול להיות כזה ויכול להיות כזה, אתם יכולים לדמיין את הדיוני ארכיטקטים בחדר, יוצאים עם מטריצות מהסוג הזה של כל מה שצריך לעשות, RFIים וכל מיני דרישות מהסוג הזה, ובסוף מגיעים לפרויקטים מאוד מורכבים שעוד יותר מרחיקים את ה-time to value. אבל בשיטות ה-MVP, באמת אני יכול להוציא משהו יותר מהר, לקבל את הפידבק של הלקוח, ואז להבין איך נכון לבנות את הדברים, אני אהיה הרבה יותר חכם איך למקד את הדברים ואיזה פריוריטיז נתת לדברים. נשמע טריוויאלי כשאני אומר את זה, אבל שוב פעם, כשחושבים על זה, כפרויקט בודד, קל לנו לראות את זה ולהגיד, ברור שזה מה שצריך לעשות. כשאתם חושבים על זה ברמה הארגונית, זה כבר מאוד קשה לחשוב ככה. ורוב הארגונים לא חושבים ככה, ולא בנו את זה ככה. הדבר השני שבאתי להגיד זה באמת איזה כלים יש. אז יש היום כלים בארסנל, כמובן, הקלאודים עצמם, שהיום נותנים קשת הרבה יותר רחבה, של אפשרויות לאיך אתה יכול לעשות אונבורדינג אליהם, ולא רק מחייבים אותך ללכת בסביבה בעולם הווירטואלי שלהם, ונותנים לך VPC בעולם של אמזון, ויכולת להתחבר במקרה של מייקרוסופט, הם אפילו נותנים משהו שנקרא Azure Stack, זאת אומרת, היכולת להריץ חתיכה מהקלאוד שלהם בתוך הדאטה סנטר שלך, ולחבר את זה לענן, ולתת לך אפילו להרחיק לכת עד כדי כך, כמובן שירותי נטוורקינג שמאפשרים לך לדמות את הנטוורקינג בדאטה סנטר שלך עכשיו גם בקלאוד, וקשת לא קטנה של דברים. יש פתרונות כמו טרפורם, היום גם קלאודיפיי, ואחרים שבעצם נותנים פתרונות אוטומציה בסביבה היברידית. זאת אומרת ולכן הנושא של אוטומציה הופך להיות פופולרי בבעיות האלה, כי בעצם זה לא ניסיון להגיד בוא נהפוך את כל הסביבות לזהות, אבל בוא נעשה אינטגרציה של הסביבות. איך אני עושה אינטגרציה? על ידי זה שאני מחבר API'ים שונים, endpoint של API'ים שונים, וקורא להם בנקודה הנכונה. עכשיו, מה ההבדל בין אינטגרציה למיגרציה? זה כמובן זה שאני לא מזיז באמת דברים, אני גורם להם לדבר אחד עם השני. ובהרבה מאוד מקרים, אתה לא באמת רוצה להעביר אותם, או להפוך אותם לפורטבילים, זאת אומרת, שזה לצורך עניין איפה שהרבה נכשלו, אני לא רוצה לבנות את זה ככה שזה ירוץ לי באמזון, ועכשיו פתאום אני אריץ את זה באז'ור. זאת בעיה שאני חושב שהיא לא ריאלית, בהרבה מאוד מקרים. היום גם אפשר לפתור אותה יותר בקלות, אבל זה הרבה פעמים לא באמת הצורך האמיתי של הארגון.
אבל מסיבות של מחיר, עדיף לך לנהל סביבה היברידית, שאתה יכול להריץ דברים אצלך בשגרה ובחירום, לעשות
נכון, אז לדברים מהסוג הזה, יפה, אז אני אומר, לדברים מהסוג הזה, זה באמת נכון, והיום הפתרונות הקלאסיים שמפשטים מאוד את הבעיה הזאת, כי זאת בעיה לא טריוויאלית, זה קוברנטיס ומייקרו סרוויסס, שהיום מתמחים על ידי כל העננים, ובאמת, אם אתה, נניח במקרה הזה, כן מתאים את עצמך לסביבה הזאת, כי הערך לדעתי הרבה פעמים כן שווה את ההשקעה, אתה יכול להגיע לפורטביליות ברמה מאוד גבוהה. ובצורה יחסית מאוד פשוטה. זה באמת לדברים האלה. לא הכל הוא כזה. יש דברים, במיוחד דאטה סרוויסס, שאתה לא באמת תתחיל לשנע אותם ממקום למקום בכזאת קלות, בטח בפוטפרינטים של טרות וגיגות וכיוצא בזה, ויש דברים שהם יותר באמת קומפיוט סרוויסס, שאז אתה יכול להיות יותר באמת אג'ילי, באיפה אתה מריץ אותם, והם גם יותר קלים לפורטביליות. אז באמת נגעתי בקוברנטיס כמנגנון שבאמת מאפשר לך לעשות סוג הזה של פורטביליות, על ידי איזשהו נתמך על ידי הרבה מאוד קלאודים, ובאמת יצר איזושהי סטנדרטיזציה של איך מנהלים וורקלודס בסביבות שונות. האוטומציה באמת נועד לחבר את הדברים גם ברמת התשתית וגם ברמת וורקפלו. וורקפלו זאת אומרת שאני עכשיו צריך להפעיל שירות שחלקו יכול להיות SaaS, חלקו יכול להיות מייקרו סרוויס, חלקו יכול להיות נטוורק סרוויס, ועליו אני צריך לעשות אוטומציה, כי זה השירות שלי. השירות שלי בנוי מסט של דברים, ולא רק מפלטפורמה אחת. אז פה למשל אנחנו נכנסים, זה נקרא סרוויס אורקסטריישן, העולם הזה. טרפורם נכנסים, עושים עבודה מצוינת בצד של האינפרסטרקצ'ר, הם קוראים לזה אינפרסטרקצ'ר אסקורט, זאת אומרת, יכולת לתת לך באמת מנוע אוטומציה אחד, across different clouds, כדי לעשות את כל האינפרסטרקצ'ר אוטומיישן. ויש שם גם יותר ויותר כלים שמתחילים להיבנות באמת מתוך ההכרה הזאת שזאת הבעיה, ועכשיו בוא נראה איך פותרים אותה. אמרתי עוד פעם, אוטומציה היא בפירוש חלק משמעותי מהמשפעה הזאת.
אוקיי, אני חושב שאנחנו כבר מתקרבים לסוף, אז נעשה איזשהו סיכום קצר. התחלנו בככה איזשהו אמירה פסימית, שאתה אומר שחברות רוצות להגיע לענן, שוב אני אומר את זה ככה עם גרשיים באוויר, רוצות את כל הטוב הזה, אבל הן מגלות שככל שהן מנסות להתקדם, ככה הטוב הזה מתרחק מהם, ואז בעצם הצעת איזושהי גישה שככה קצת הופכת את הרצות, ואתה אומר, אוקיי, בוא קודם כל נראה למה בכלל אתה רוצה את הענן, מה אתה רוצה שם, תעשה איזשהו MVP, ואז תבין בדיוק מה הצרכים שלך, ואז תיקח מענן את מה שאתה צריך, אבל לא תעשה over engineering לכל המוצר, וסופו של דבר, באת ואמרת שיש משהו כמו ארבע גישות בגדול של מעברים לעננים, אחד מהם זה lift and shift, השני זה אוטומציה, השלישית זה מייקרו סרוויסס, אם אני לא טועה, נכון, והרביעית זה למדה, זאת אומרת, פונקשן איזה סרוויס או דומיהם.
סרוויס.
כן, בדיוק. כשבעצם מה שאמרתי זה הפתרון הנכון זה החיבור בין כל הגישות, ברמה ארגונית.
כן, זאת אומרת, תבחר את מה שמתאים לכל פרויקט, אבל לא בהכרח צריך ללכת ולהתחייב ברמת החברה
אחד מהם.
בדיוק. אבל כל זה בתנאי שהחיבוריות והמעברים בין הגישות קל לך.
נכון, פה נכנס הרעיונות של מה שאמרתי עם טרפורם במקום אחד, קלאודיפיי במקום אחר עם הסרוויס אורקסטריישן, כבאמת להבין שאם הגישות האלה הם פתרונות שונים שלא מדברים אחד עם השני, אז עברתי את הבעיה, עדיין נשארתי עם הבעיה של החיבוריות ברמה של הגישות השונות או הפלטפורמות השונות שכל אחד מהם יש גישה אחרת. ולכן אני עדיין צריך את הגלול העיר הזה, והצורך הזה מתחיל להיות יותר מהותי.
בדרך אגב, טרפורם וקלאודיפיי זה כלים משלימים, מתחרים?
שאלה מצוינת, למעשה התחלנו כמתחרים, כי שנינו אומרים את אותם מילים, ומדברים על אותם דברים, אז מן הסתם אנחנו מתחרים. אחד הדברים שקורים בתעשייה הזאת, זה שאתה יותר מהר מבין שהעולם או הבעיה היא יותר גדולה ממה שכל אחד יכול לפתור בעצמו, והמילה אוטומציה לבד היא כבר היום, מפוצלת להרבה מאוד שירותים שכל אחד מתמחה באזור מסוים. כבר אין אוטומציה אחת להכל. אז טרפורם עוד מתמחים באינפרסטרקצ'ר, הם קוראים לזה אינפרסטרקצ'ר קורס, עושים באמת עבודה מצוינת שם. ואנחנו מתמחים יותר באינטגרציה של מערכות, כולל נטוורקינג, והחיבור, יותר נכון אני קורא לזה הקונקטיביטי בין מערכות, וחיבור בין מערכות. ובכלל זה יש לנו היום גם אינטגרציה עם טלפון שיצאנו איתה לא מזמן, שבאמת מתוך ההכרה הזאת, אם יש לך כבר סידר, פרופו המילה automation first, אם יש לך כבר משהו קיים ויש לך טמפלט ואינפרסטרקצ'ר כתוב בטלפון, אתה לא צריך להעביר אותו לקלאודיפיי כדי לקבל את הערך של אוטומציה. אני יודע להשתמש בו, כי אני רוצה להביא לך value יותר מהר, ואני לא אחייב אותך עכשיו רק בשביל הvalue של אוטומציה להגיע לב, וזה חלק מהשינוי בתפיסה. רציתי לציין גם ברמת הכלים, שכחתי לציין את האקוסיסטם של קוברנטיס עצמו. גם בקוברנטיס עצמו יש היום כלים כמו provider interface ומה שנקרא service broker. ובכלל יש שם גישה של פלאגינים מאוד מפותחת, שמאפשר לי בעצם להרחיב את הפלטפורמה הזאת של קוברנטיס, כדי שהיא תוכל להתאים את עצמה לסביבות שהן לא קוברנטיס. אז למשל, הסרוויס ברוקר הוא מעניין בזה שהוא מייצר פרוקסי לסרוויסס חיצוניים. זאת אומרת שאם אני חי רק בקוברנטיס, אני יכול לגשת לדאטאבייס חיצוני, או לשירות דאטה חיצוני, כאילו עוד שירות בקוברנטיס, בלי שאני מעביר אותו לקוברנטיס. וזה נקרא סרוויס ברוקר. הפרוביידר עושה את אותו דבר, אבל ברמת אינפרסטרקצ'ר. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו להריץ אינפרסטרקצ'ר, קומפיוט, לוד באנסר ושירותים אחרים שקוברנטיס צורך כדי לקבל את זה, אני לא צריך עכשיו לדבר עם טרפורם או עם מישהו ספציפי, יש אינטרפייס שקוברנטיס ממש, וזה בעצם קריאות בין הפלטפורמה של קוברנטיס לפרוביידר עצמו, ואז אני כלקוח או אני כמשתמש, לחלוטין אבסטרקטד מהדבר הזה, זה בעצם נגושיישן בין הפלטפורמה לבין האינפרסטרקצ'ר, וככה אני יכול לקבל את החיבורות הזאת. אז גם הפלטפורמות עצמן מאפשרים יותר גמישות בהקשר הזה.
הפרוביידר לדעתי זה כבר סטייבל, אם אני זוכר נכון, והברוקר זה עדיין די אלפא או בטא.
נכון, זה חדש מאוד, כן. אבל זה רק להראות, זאת אומרת, נניח במקרה שלנו, זה דרך למשל להציע את האינטגרציה למערכות לאנשי קוברנטיס מתוך עולמם. זאת אומרת, אתה כאיש קוברנטיס לא צריך לצאת מתוך הקובייה הזאת שקוראים לה קוברנטיס, ועדיין לדבר עם שירותים חיצוניים. אז הדרך בעצם להפוך את זה, מה שמקודם היינו צריכים כדי לעשות אינטגרציה של קוברנטיס מסביב אחר, היינו צריכים לבוא מבחוץ. היינו צריכים בעצם להגיד, אוקיי, בוא אני אצא לך את הגלו מבחוץ, והוא ידבר איתך עם כל הסביבות. אבל אז, הבעיות הם שכל כלי הדיו-אופס פתאום לא יעבדו לך באותה צורה, כי עכשיו כל כלי הדיו-אופס כמו הלם וכאלה נבנו עם ה-API של קוברנטיס, ולא עם המשהו החיצוני הזה. אז הפלאגינים האלה בעצם מאפשרים לנו לעשות אותו דבר, אבל בצורה הרבה יותר אימפליסית. בעצם אנחנו מחביאים את האימפלמנטציה, אבל עדיין נותנים את הערך, את אותו ערך, וזה הדבר היפה שקורה כתוצאה מזה.
כן. אוקיי, אז כאן אנחנו מגיעים לסיומנו. תודה רבה, נתי.
תודה רבה.
ראה בפעם הבאה.
כן, שיחה מעניינת באמת. אפשר תמיד לדבר על הדברים האלה עוד זה, ומן הסתם לדבר גם כל החוויות שלכם באוטבריין סביב הדברים שבטוח נגעתי בלא מעט חוויות שגם אתם חוויתם, אבל נושא שאני שמח שיצאנו לדבר עליו.
יופי, תודה, להתראות.
להתראות.